ט"ו בשבט זה חג שחוגגים אותו יותר בשנים האחרונות. ככל שמתקרבים יותר לגאולה, החג הזה יותר נחגג בעם ישראל. זה מגיע באמת מדברי המקובולים. אצל המקובולים רואים שמדברים הרבה על החג הזה של ט"ו בשבט. זה מובא במנהג שאצל האשכנזים נהגו, אצל הספרדים נהגו. מעניין שאצל האשכנזים מציינים שאצל הספרדים נהגו בזה, ואצל הספרדים מציינים שאצל האשכנזים נהגו בזה. אבל זה מנהג שקיים בשנים האחרונות. מה הרעיון של ט"ו בשבט? אז בספרי חסידות העריכו בזה. אבל נקודה מסוימת שמצאנו גם בדברי הרב הירש וגם בספרי חסידות ובכמה מקומות על העניין, הגמרא אומרת שמה שקורה בט"ו בשבט, שהשרף עולה באילנות. זאת אומרת, מה שמוכר גם משיר הילדים על השקדייה שפורחת, זאת אומרת, העצים מתחילים לפרוח. היה מצב עכשיו של חורף, ובחורף העצים עומדים ערומים, העלים לא צומחים, ודאי שאין פירות, אין כלום. ועכשיו, בזמן הזה, שיצאו כבר רוב גשמי שנה, כמו שהגמרא קוראת לזה, זאת אומרת, רוב החורף כבר עבר, למרות שעדיין, יש עדיין חורף לפנינו, זה לא שסיימנו לגמרי את הסיפור הזה, בעזרת השם עוד יהיה הרבה גשם, אבל רוב גשמי שנה יצאו, רוב החורף כבר עבר, מתחיל כבר תהליך של פריחה. מתחיל תהליך שהעולם חוזר לצמוח, מתקרבים אל האביב, מתחילים כבר להריח את האביב. ברעיון הזה, במקום הזה, שאחרי חורף ארוך מתחילים לראות פריחה מחדש, הדבר הזה הוא חגיגה גדולה, והוא גם מבטא את המצב של קימי העץ, קימי עמי, כי האדם עץ השדה, עם ישראל כעם נמשל לעץ, כמו שהנביא אומר בישעיהו, האדם, כמו שהמפרשים כבר מביאים, למרות שכי האדם עץ השדה, זה נאמר שם בלשון שאלה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, למה שתחריט את העצים שצומחים מתחת, מסביב לעיר שאתה בא לכבוש אותה. אבל המפרשים כבר עומדים על זה, כי האדם עץ השדה, שיש דמיון בין האדם לעץ, אולי זהו יותר האדם, והוא עץ הפוך, השורשים שלו נמצאים בשמיים, והוא צומח לכיוון הארץ. אבל יש את הדמיון הזה של האדם והאילן, וגם לאדם יש תקופות בחיים של חורף, ויש תקופות שכל העלים נופלים, והנויו של אילן, כמו שזה מכונה בחזל, איך אומרים בלשון הגמרא, איך נקרא העלים של האילן? הנוי של האילן, נכון? הנוף, הנוי, היופי של האילן. יש לפעמים מצב שאין לאדם את היופי, ואין לו את הפאר, ואין לו את הפירות, ואין לו את העלים, והוא עומד ערום, בקור, בחורף, וזה יכול להיראות לעיניים שהסיפור אבוד. אבל הנה, עובר זמן והעץ מתחיל לצמוח מחדש. הדבר הזה קורה גם באדם בתקופות שעוברים עליו בחייו, וגם קורה לעם ישראל כעם במשך הדורות. רב מאיר שפירא מלובלין, חולל הדף היומי, מייסד ישיבת חכמי לובלין, אמר באחת הדרשות שלו, אומר, היום אתם יוצאים בחודש האביב. והתורה מזכירה שלא רק שאתם יוצאים בחודש האביב, תחגגו תמיד את חג הפסח באביב, ולכן יש שנים שיש לנו שנה מעוברת, אדר א' ואדר ב', כדי שפסח יצא דווקא באביב. והתורה גם אומרת שלך שאל תשכח, כי בחודש הזה הוציאך השם ממצרים לילה. כי בחודש הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים לילה. מה פירוש? יציאת מצרים בפועל הייתה ביום. כמו שהגמרא בברכות אומרת, התחילה גאולה פורטה, התחילה גאולה במקצת בלילה, אבל הגאולה שלמה הייתה ביום, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. הגאולה השלמה הייתה ביום. אבל מה אם ככה, מה הכוונה של התורה, יצאתם ממצרים לילה? אומר רב מאיר שפירא, מתי קרתה גאולת מצרים? גאולת מצרים קרתה ברגע שהיא הייתה? לא, הייתה לה הקדמה. גאולת מצרים היא סוף של תהליך ארוך שהתחיל הרבה לפני כן. הגאולה לא התחילה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הגאולה מתחילה עם אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי העלך גם עלו. את העלך גם עלו כולנו מכירים. זה כבר במרגלות הר סיני, ציפור לא צייצה, חמור לא נער, שור לא גאה. כשכל העולם בשקט בדממה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, כל העולם שומע את הקול הנפלא הזה. כולם שומעים, מתכנסים אצל בלעם, כמו שהגמרא בזבחים קופת זיים מספרת. דבר נפלא קורה בעולם. אבל מתי התהליך הזה קרה? מה גרם לזה לקרות? אל תבוא רק לחגיגה של הסיום. לסיום השעס הייתה הקדמה של 2711 ימים של לימוד. איפה היית אז? שם הדברים נבנים, שם הדברים קיימים. שם הדברים לאט לאט בלילות הארוכים של החורף, בזמנים שהעץ עמד שומם והיה נראה חסר חיים, בלי עלים, בלי פירות, עומד לו בכפור, אז העץ נבנה, אז הוא קיבל את המים, אז הוא קיבל את הכוח, שעכשיו בחודש האביב יפה ופורח ואיזה יופי וזה כזה ירוק. אבל כך בעצים וכך באדם וכך בעם ישראל, הזמן שבאמת יצאנו בו ממצרים זה הלילה של השיעבוד. וכשהשיעבוד הלך ונהיה יותר קשה, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, משה רבינו שואל למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני. אבל זה היה הדבר שהביא את הגאולה, זה מה שזרז את הגאולה, שקושי השיעבוד הוכפל, ואז הגיעה הגאולה הרבה יותר מהר, הגיעה הגאולה בזמן שהייתה צריכה לקרות. כל התהליכים הלא פשוטים והלא מובנים שעברנו בלילות הארוכים של החורף, הם אלה שהביאו לחגיגה. הם אלה שהביאו לאביב שאחר כך. כשאנחנו באים ומסתכלים בט"ו בשבט וחוגגים את הפריחה החדשה, וחוגגים את האביב שמתקרב ומגיע, ואת השרף שעולה באילנות, ואת כל הדברים היפים האלה, אסור לנו לשכוח את המסע של להגיע עד לפה. אסור לנו לשכוח את הדרך שהובילה עד הדבר הגדול הזה. זה לא הגיע סתם, זה הגיע מהלילה והגיע מהחורף. מה נתן את הכוח, אומר הרב הירש? כי גם כשהעץ היה נראה רדום, גם כשהעץ היה נראה לא מתפקד, בלי עלים ובלי פירות, דבר אחד היה חי וקיים ונשאר, השורשים. החשיבות של השורשים, והשורשים של עם ישראל, הם היופי של עם ישראל. השורשים שהם קיימים והם בפנים, הם לא מגולים והם לא נראים הכי יפים. דווקא הם נותנים את הכוח האמיתי. יש סיפור נפלא שהיה לפני כמה שנים, היה עולים מרוסיה, שבחור צעיר, ממשפחה של עולים מרוסיה, הצטרף לאחד מבתי המדרש. יש כמה בתי מדרש שלומדים עם בחורים צעירים. הוא ישב שם ולמד, והצניח ברוך השם לעשות סיום מסכת. עשו סיום מסכת, קראו גם למשפחה שלו שיבואו להשתתף. אבא שלו הגיע, ולדאבוננו ולצערם של ישראל, הוא לא ידע יותר מדי, לא תורה ולא שום דבר, והוא יושב שם וחוגג את החגיגה עם כולם, אבל לא לגמרי מחובר. ואחרי שכולם דיברו, וכל הרבנים, וכולם שיבחו וסיפרו, והכל על המאמצים של הבחור, ואיך הוא למד, האבא מבקש את רשות הדיבור. הוא נעמד ואומר כך, תראו, אני גדלתי ברוסיה, אומר באזור שאנחנו גדלנו, אומר, היה כזה, בעצים, בחצר, הוא אומר, היה עץ תפוח. ויום אחד היה אחד שהיה, מה שקוראים, אדם מוזר, והוא עשה חשבון בראש העקום שלו, שאם העץ תפוח הוא כל כך יפה, האזור שמעל הקרקע הוא כל כך יפה, ויש לו כל כך הרבה עלים וענפים, והיניקה שלו מהשורש, והשורש למטה, אומר, כשהוא גילה את השורשים, הוא אומר, הם מכוערים, הם לא יפים בכלל. אומר, אז אם כשהשורשים כל כך מכוערים, העץ נותן כאלה פירות ועלים יפים, אם נהפוך את העץ ונתקע אותו באדמה עם החלקים היפים שלו בתוך הקרקע, אז איזה עצים יפים יצאו? יהיה הרבה הרבה יותר יפה. כי אם משורשים מכוערים יצא כזה יפה, המשורשים יפים יצא הרבה יותר יפה. הלך חפר בור גדול, עקר את עץ התפוח, ופשוט נטע אותו, שתל אותו הפוך. עם שורשים בחוץ, וכל היופי, וכל העלים והכל בפנים, כל הענפים בפנים. וכמובן, מה שקרה, זה שהשורשים היו בחוץ, הם מתו, וכל האילן אבל, לא נשאר מזה זכר. הוא אומר, כולנו צחקנו ממנו. הוא אומר, לא עבר הרבה זמן, ופתאום, מהקרקע, מהרצפה שם, מהאדמה, יוצא על על קטן, פרח, עלה קטן, מתחיל לצאת. ולאט לאט צומח לו עץ תפוח בחזרה. אחד התפוחים שהיה בעץ נרכב, ומהגרעין שלו התחיל לצאת עץ תפוח חדש. אומר, ראינו ברוסיה היו אנשים שחשבו שהם יכולים לקחת את העץ, לעקור אותו ולהפוך אותו על פניו, וככה זה יהיה יותר יפה כשהשורשים יעקרו מהשורש, והיופי יהיה באדמה, חשבו שהם יהפכו סדרי עולם. זה היה נראה שזה מת, היה נראה ששום דבר לא יוצא מזה. אבל הנה, לא עברו הרבה שנים, והנה צומח פה עלה קטן, הנה צומח פה עץ מחדש, ואני רואה את הבן שלי היום מסיים מסכת, כי עץ התפוחים ימשיך לצמוח, ימשיך לפרוח, ועוד ייתן פירות לנצח. הקדוש ברוך הוא יש לו את עם ישראל, את הכרם שלו. כרם היה לי ידידי בכרם בן שמן, ויעזקהו, ויסכלהו, ויתאהו סורק. נכון, הוא עוזק את הכרם, זאת אומרת, הוא גודר אותו, מסכל אותו מאבן, מוציא את האבנים מתוכו, נוטע אותו עם זמורות חזקות שיחזיקו את הכרם, שנמצא בכרם בן שמן. ואיבן מגדל בתוכו. וגם יקב חצב בו, הוא עושה מגדל, מקום שידרכו בו את הענבים, ויקב שיקבל את היין, ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. אדון הכרם, הקדוש ברוך הוא מקווה שיצא לו מכרם בית ישראל, יצא לו יבול טוב, יצא לו יין טוב, ומה יוצא? לא ענבים יוצא, אלא באושים. ואתה שפטונה בין דודי ובין קרמו. כך אומר הנביא ישעיהו בפרק ה', אומר מה לעשות לקרמי ולא עשיתי לו. ועכשיו, והשיטהו בתא, יבוא דינים לעם ישראל. למה? כי ויקב למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. ציפיתי שעם ישראל יהיה משפח, וזה לא קורה. ציפיתי שעם ישראל יעשה צדקה, וקורה ההפך, צעקה. ולכן, הקדוש ברוך הוא כועס על הכרם שלו, על כרם בית ישראל. בא הנביא בפרק חף זיים ואומר, ביום ההוא כרם חמר ענו לה, יבוא יום שעם ישראל יחזור להיות כרם חמר, כרם שנותן יין טוב ומתוק. יבוא יום שבו עם ישראל ייתן כרם טוב, יין טוב. ביום ההוא שיפקוד השם על לוויתן נחש בריח ועל לוויתן נחש הקלטון והרג את התנין אשר בים. ביום הגאולה כרם חמר ענו לה, ישירו על היין הטוב שיצמח בכרם הזה של עם ישראל. איך זה יקרה הדבר הזה? בכוח מה? אחרי שהכרם הזה לא צומח והשיטה ובתה ובמקום ענבים עשה באושים. והקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות לכרמי? הוא רוצה להשמיד את הכרם לגמרי. איך פתאום הכרם צומח מחדש? בא הנביא ישעיהו ואומר, ואנחנו קוראים את זה בהפטרה של פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב, יציצו פרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה. יבוא יום שלמרות שהכרם היה נראה כנחרב לגמרי, ששום דבר לא יצמח בו, מהשורשים יתחיל לצאת מחדש, יתחיל לצוץ ולפרוח מחדש. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, יצוץ ויפרח, עד שיהיה מצב שהוא מלאו פני תבל תנובה, כל העולם יתמלא בתנובה, בפירות טובים יפים ומתוקים. גם כשהיה נראה המצב אבוד, לא רק אבדה של חורף, לא רק אבדה שהעצים נראים ערומים, נראים בלי יופי, בלי פירות, בלי עלים, אלא אפילו מצב שנראה שהעצים נחרטו לגמרי, העץ תפוח הפוך, השורשים מתו, העץ הזה מת, נגמר, זהו, אין עוד. הבאים ישרש יעקב, יש שורש ישראל, יש נקודה פנימית, יש נקודה עמוקה בשורש של עם ישראל שלעולם לא נפסק. הנקודה הפנימית של מגן אברהם, כמו שהשפת האמת קורא לזה. הקדוש ברוך הוא שומר על הנקודה הזאת. ומהנקודה הזאת עובר חורף קשה, עובר לילה נוראי, אבל עם ישראל צומח כימי העץ, כימי עמי. עם ישראל מתחיל, צומח מחדש, פורח מחדש, מוציא את פירות מחדש. כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמנו, עושה וביוצר לא יחוננו. אבל כשלעם ישראל שאת כוח ההתבוננות, הם מתבוננים במה שעובר עליהם, הם מתחילים לחשוב על דברים, ואז הכל צומח מחדש והכל פורח מחדש. נמצאים בט"ו בשבט. 15 בשבט, היום שבו השרף באילנות חוזר, הכל מתחיל לפרוח מחדש. בכוח מה הפריחה של עם ישראל והפריחה של האדם אחרי מצבים לא פשוטים יכולה לקרות? בכוח של התבוננות, בכוח של מחשבה, בכוח של אמונה, לעורר ולדעת שיש נקודה פנימית בלב עם ישראל, בקשר לקדוש ברוך הוא שלעולם לא ייפסק, הוא לא נפסק ולא ייפסק. וכשמעוררים את הנקודה הפנימית הזאת, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ביום ההוא כרם חמר ענו לה, שפע גדול, ונזכה כולנו לפירות טובים, פירות מתוקים, מעשים טובים, מעשים מתוקים, ילדים טובים, ילדים מתוקים, עם כל הפירושים שיש לפירות, עד לראות בקרוב את הכרם חמר ענו לה בגאולה שלמה במרב ימינו.